הכל חי אונליין 93fm.co.il עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
טוב, מאזינים יקרים, כאן חיים ולדר בתוכנית ראשונה אחרי חג הפסח עם הטכנאי שלנו שי פופובסקי, המפיק דוד קליגר, ישי פופובסקי. בשבוע שעבר בצימו של חול המועד פסח התוכנית לא התקיימה במתכונתה הרגילה אלא במתכונת של סופרים מספרים על עצמם, וכעת הסתיימה לחופשה ואני חוזר לבדי לכאן לאולפן החשוך משהו לשעתיים של סיפורים מהחיים, עצות מהחיים, שיחות עם מאזינים, ופה ושם גם משמיע מחשבות, דעות, התרשמויות. אם תרצו, תקראו לזה סופר מספר על עצמו. הרבה התרחש בכל המועד הזה. לא לחינם בוכה הקיץ את לכתו של החורף, ויחד איתו את בחיים של המונים שאיבדו כל כך הרבה השבוע. בראש וראשונה נפרדנו מפוסק הדור, מרן רבי שמואל הלוי ווזנר, זכר צדיק וקדוש לברכה. ובהלווייתו נפרדנו בטרגדיה נוראה משני מלווים שלו, האברך שמואל גרלבר, החתן בנימין סמט. טרגדיה נוראה שממנה פחדתי כל כך הרבה שנים. מצב של המון שינה של ללא שליטה, ורומס את כל שבדרכו. מבלי יכולת לעצור. אני הבאתי את פחדיי כאן בתוכנית, והנה לצערי הם התאמתו. הכתובת הייתה על הקיר, אבל אנחנו לא קוראים כתובות שלא כתובות בדם. ולאחר מכן הסתנק הגאון הגדול רבי חיים גרינמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, יד ימינו של מרן החזון איש, ודורנו הולך והופך יתום יותר ויותר, כי מנהיגיו מתמעטים והולכים להם. והיום שוב עלו לכותרות כל שבעתם של הורי התלמידות בסמינר הרמתי, כל שהושמע כאן בתוכנית על איש שגונב נפשות מאחיו. אולי כעת ימצא מישהו שיעשה משהו. אם כן, נתחיל את התוכנית הראשונה לקיץ של עצות מהחיים. נמסור כאן את הטלפונים שלנו, 1-900-529293. נשמיע את השיר, גם כי אלך בגי צל מוות לא יראה, כי אתה עמדי. ומיד לאחר מכן, סיפור מיוחד, ניסי, נדיר ובלתי מתקבל על הדעת, אבל אמיתי לחלוטין, שיתרחש בליל הסדר האחרון.
Love here around.
עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
הסיפור שלי הוא מסוג הסיפורים שמספרים על הבעל שם טוב והעגלון שלו אלכסי, אבל הוא התרחש בחג הפסח האחרון, ליתר דיוק בליל הסדר. במקום בעל שם טוב יש לנו כאן אישה שהיא בעלת שם טוב מאוד בעירה, מאחר והיא עסקנית ואשת חסד ידועה. ובמקום עגלה וסוסים יש לנו מכונית שהייתה צריכה להגיע למקום אחד והגיע למקום אחר, מבודד ובלתי מוכר. לפני כמה חודשים נפטרה בשכונותינו אישה צדקת לאחר מחלה, וכמה מיתומיה אפילו לא נישאו. ביתה הגדולה הנשואה, שיש לה כבר כמה ילדים, מהם בחורים גדולים, החליטה שסדר הפסח יהיה בבית ההורים, כפי שהיה תמיד. בני המשפחה שאלו אותה מי יבשל במקום אמא שלנו עליה השלום. ואחות, שיש את חיל מיוחדת במינה, זה כבר אמרנו, ענתה, אני, תביאו רק מצות, יין ושתייה. התארגן סדר עבור 35 נפשות, ילדי המשפחה, חתנים, קלות, נכדים, והאוכל עליה. יום החג מגיע. בעלה של האחות הגדולה וילדיה פרט לבן אחד יצאו מהפעולה כבר בשעות הבוקר לכיוון מודיעין עילית. בעוד היא עמלה על התבשילים המיוחדים, וכאן אני רוצה להדגיש שמדובר במרוקאית, מה שנותן לנו מאכלים ותבשילים מיוחדים במינם. כמה סוגי בשרים שכל אחד מהם עשוי נכון ומבושל בדיוק, ברכות ובטעם הנכונים. ולא נפליג כאן בשבח המטבח המרוקאי, כי זה סיפור מעניין בפני עצמו, אבל למדור הבישול. וכיוון שאתה אחד שמבשל סיפורים ולא מספר על בישולים, נמשיך לסיפור. ההכנה התעכבה בשל דקדוקי הטעם הנ"ל, כשלימינה מסייע בנה בן הישיבה, בחור צדיק, עדי נפש. שלוש שעות לפני החג אמר בן לאמו, חייבים לזוז, שחס ושלום לא נגיע באיחור. האם נעתרה לבקשתו, ויחד הורידו לרכב את כל התבשילים העטופים היטב, לא לשכוח, ל-35 בני אדם. הם נכנסו לרכב וניסו להתניע. הרכב לא התניע. ניסו כאן, ניסו שם. נכסה מנוע מורם, שמן, מים, האוטו לא מניע. שכן התנדב לעזור, לקח לו חצי שעה עד שהצליח להניע את הרכב. הם יצאו מהפעולה, וכל מה שהיה צריך להשתבש, אכן השתבש. כבר ביציאה מהפעולה המתין להם פקק ענק, ומשם לאורך כל הדרך הם נוסעים נסיעה איטית של 10 קילומטר לשעה, 20 קילומטר לשעה. השעה כבר 5:30. ערב החג, החג נכנס בערך 6:30. והבן אומר, תראי אמא, אם אנחנו לא מגיעים לכביש 1, לכיוון מודיעין עילית, עד 5:45, אנחנו נצטרך לחזור. בשעה 6 הם הגיעו לכביש גאה וראו שם פקק לא נורמלי. הבן הסתכל לצד השני, לכיוון ההפוך. הכביש היה ריק. אמא, אין מה לעשות, אמר. אנחנו חייבים לחזור. הם שוחחו בטלפון עם המשפחה. במודיעין עילית, אב המשפחה אמר לו, אולי תנסה להתקדם קצת. הוא מתקדם והם על הקו. המתח נורא. וכשכולם הבינו שאין שום מצב שיגיעו בזמן למודיעין עילית, אומר לבן, סובב את ההגה. וסע חזרה. המשמעות הייתה ברורה. כל האוכל ל-35 אנשים, אבל כולו, נמצא על הרכב. כל המשפחה תיאלץ לעשות את הסדר, כפשוטו, על מצות ומרורים. הבן מוצא מקום להסתובב, הרכב מתחיל לשעות לכיוון הבית. האמא הצדיקה בוכה בשקט, מבינה שחלום הסדר שלה נגוז, והיא תצטרך לעשות את הסדר עם בנה, יקר ככל שיהיה, אך לבעלה, ילדיה, אחיה, אחיותיה, כל המשפחה. שש ורבע, פקק באזור נתניה. מתקשרים למודיעין עילית, אחת הדודות אומרת, יש לי משפחה בעתלית, הם השאירו את הבית ריק, אני אברר אצל מי השאירו מפתח. 16:22 הם הצליחו להגיע לפאתי חדרה. טלפון ממודיעין עילית עם מיקום המפתח באתלית. אך מה לעשות? הם רחוקים מאתלית. אין סיכוי שיגיעו. כולם בהיסטריה. הם אומרת, אל תדאגו לנו. אני אסתדר, אבל מה יהיה איתכם? השעון מתקתק. כניסת החג. נפרדי בטלפון בבחיות, ואז הבן אומר, השעה 6:30. הוא מדומם מנוע ליד בניין מגורים בחדרה. שכונה לא דתית. הבן ממהר לעשות כמה פעולות שיתנו להם אפשרות לפחות לישון ברכב בחג, ניתוק התאורה, הקצאת הרכב, והם נותרים שם, לבדם. הם יודעים שאיש, שאי שם במודיעין עילית ממתינה המשפחה ללא אוכל, ואילו הם תקועים עם סירים מלאי כל טוב עבור 35 אנשים שאין מי שיוכל אותו. אפילו אין להם כלים לאכול אותו וגם לא מקום. הערב רד. הבן אומר לאמו, אני אחפש מניין. הוא הולך לכמה מקומות, הוא מצליח למצוא איזה מקום, תופס ציום התפילה ככה בזנב, חוזר לכיוון הרכב. אמו אומרת לו, אולי שאלת מישהו אם אפשר להתאכסן אצלו? התביישתי, הוא אומר. חבל, אומרת האמא, בעוד רגע אין בן אדם ברחוב, ואנחנו נשאר כאן, ליל שימורים. באמת בתוך כמה דקות קלטה רגל מן השוק, הבן ואמו מן ליד המכונית, עמוסה בכל טוב, ולא יודעים איפה הם מבלים את החג הזה. לאחר חצי שעה, יוצא מהבניין, בחור כבן 20+, עם כיפת ילד טוב ירושלים. האם פונה אליו ושואלת אותו, תגיד, יש כאן אולי משפחה חרדית? הוא אומר, כן, יש פה משפחה בקומה השנייה. והולך. האם, כמו שאמרתי, קצת עסקנית, עם יוזמה, עולה שתי קומות, נוקשת על הדלת, עליה היה רשום השם שאמר הבחור. פותחת לאישה עם בגד לבן, שביס לבן תואם. היא אומרת לה, תראי גברת, אנחנו נתקענו כאן בחג, ואין לנו מקום לישון ולעשות את הסדר. אולי אנחנו יכולים לתפוס כאן איזו פינה? הדיירת החבירה ופניה השתלבו היטב עם בגדיה הצחורים. תראי, אחד לגמגם, תני לי לדבר עם בעלי. חזרה לאחר כמה דקות, תראו, אין לנו בעיה עם יחסון, אנחנו נצופף את הילדים ונארגן לכם חדר. אבל לגבי האוכל, אנחנו טבעונים, אנחנו לא אוכלים בשר. אז אני לא יודעת מה לעשות עם זה. אל תדאגי לגבי האוכל, אומרת האורחת, יש לנו בשפע. אנחנו נביא מלמטה. השאלה, אפשר לשים על הגז שלכם? מה הבעיה? אולי אתם טבעונים, אתם לא רוצים על הגז שלכם בשר? לא, לא, זה בסדר, אמרה האישה, אין בעיה כזו. האורחת ובנה החלו לעלות ולרדת, ובתוך מספר דקות התמלא הבית בריחות משקרים של אוכל. עשרות סירים, סלטים, המארחים וילדיהם הביטו בהם כאילו נפלו מהירח. אני לא מבין, אמר אבי המשפחה בשקט. מאיפה האוכל הזה? האמא ישבה וסיפרה להם את כל הקורות אותם, ושהאוכל הזה הוא בעצם יועד ל-35 נפשות, שכעת אין להם מה לאכול. היא מספרת, ועיני המארחים מחליפים הבתים. האם לחשה להגיד לה? האבישר. אפשר לדבר איתך רגע בצד, אומרת המארחת. בשמחה, עונה האורחת. הן הולכות למטבח לצד כל התבשילים, ואז אומרת המערכת בלחש, תראי, אנחנו לא באמת טבעונים. אנחנו פשוט עניים מרודים, אין לנו כלום. עד לפני שנתיים היינו עמידים ונפלנו כלכלית. ומחתמת הבושה אנחנו מתקשים אפילו לפנות לגוף כלשהו שיתמוך בנו. הגענו עד פת לחם, פשוטו כמשמעו. נאלצנו לומר לילדים שהחלטנו להיות טבעונים כדי שלפחות לא יחושו שהיעדר האוכל ומחמת עוני ומחסור. אני הולכת כעת להגיד להם שדחינו לעת עתה את העניין טבעוני, זה בסדר מצידך? את רוצה להגיד לי שאפשר לתת לכם מכל האוכל שבישלתי? בוודאי שכן, אומרת המערכת. אני מרגישה כאילו נפלתם עלינו באמת נפלנו עליכם מהשמיים, דמעה האורחת. זהו חסד גדול בשבילי שמישהו יאכל את האוכל עליו טרחתי ועמלתי. ברגעים שלפני כן חשבתי שכל העמל והתורח שלי היו בעצם כמו עבודת הפרח של בני ישראל במצרים, שנדרשו לעשות עבודות שנהרסו לאחר מכן. תודה לך. ושני אנשים נפנו להעמיד את האוכל. חלקו על הגז, חלקו במקרר. על השולחן הולכו סלטים ומתמים שונים. ורגע לפני תחילת הסדר אומרת המערכת לבעלה, שכחנו את שמעון. מי זה שמעון? הוא הבן שלנו, בן 22, שלחנו אותו לבית חב"ד שיוכל שם. אחד הילדים רץ להביא אותו, כשהוא הופיע בפתח. האם ובנה היו הרמומים בדיוק כמו. היה זה הבחור שהפנה אותם אל המשפחה החרדית היחידה בבניין. היה זה סדר מיוחד במינו. כל הנכוחים ידעו שנעשה להם נס. איש, איש וניסו. ולאחר מכן נהנתה המשפחה מסעודה דשנה, שכמותה לא אכלו זמן רב. האוכל כמובן הספיק ליום שלמחרת, בשפע. ובמוצאי החג מיהרו האם ובנה ליצור קשר משפחתם, שכל אחד דאגו מה היה להם ל-35 הנפשות הללו לאכול. מסתבר שלא אלמן ישראל, הבשורה לפיה 33 אנשים נותרו ללא אוכל, ללא סדר פשטה בקרב השכונה כולה, ומאות אנשים שם במודיעין עילית שלחו את ילדיהם להביא תבשילים, דגים, בשרים, סלטים וכל טוב מצרים. עם ישראל התגלה בטוב ליבו, ובסופו של דבר הייתה להם כזו כמות של אוכל שרק משפחה אחת בארץ זכתה לכמות גדולה יותר יחסית לחלקיה. הייתה זו המשפחה מחדרה שחשבה להיות טבעונית במרכאות, ובזכות ההשגחה העליונה קיבלה שפע של אוכל איכותי שהיה מיועד ל-35 נפשות. אבל הזכייה הגדולה שלהם היא שכעת אשת החסד יודעת על מצוקתם, וזה אומר שהמצוקה הסתיימה. בפסח הניסי הזה הם יצאו מעוני ועבדות לתקווה ולחירות. אנחנו עם הרב אבנר אמר, שלום לך. ערב טוב. אז קודם כל, אני רוצה לתקן טעות אחת בסיפור. אני רוצה להגיד משהו. הסיפור הזה יובא לידיעתי על ידי רונן כץ מתחנת קול ברמה. הוא סיפר לי את הסיפור. ששמע מפיך. ואני שוחחתי עם גיבורת הסיפור, אבל מטעמים מובנים אני אפשר היה להעלות אותה לשידור, כי ושינינו עוד הרבה דברים כאן. אז קודם כל אתה רב קהילה חשוב שאני וגם מנהל מוסדות, ותספר לי ככה מהצד שלך, מה היה שם, מה היה עם הצד, אתה היית במשפחה הזאת שנשארה בלי אוכל.
כן,
בוא תספר לנו איזה סיפור של השגחה.
אני חייב להגיד מהסיפור הזה אמרתי שכל שאר הסיפורים של הרב חיים ולדר הם נכונים למרות שהם הזויים.
יפה.
הסיפור הזה הוא הזוי מאוד. אנחנו חיים אותו.
אני רוצה להגיד לכם, אני ביקשתי שבאמת היה נורא חשוב לי שיעלו לשידור, לא יכלתי להביא את הנוגעים בדבר מסיבות ברורות, אבל אמרתי, אף אחד לא יאמין לי שזה סיפור אמיתי. יגידו עוד איזה סיפור חסידי, משהו כזה הזוי שלא היה ולא נברא, זה סיפור שקרה השבוע. אז בואו תספרו לנו ככה את ההיבטים שלכם, גם הרוחניים מהסיפור הזה.
תראה, רואים
למעשה
את עוצמה של השגחה הפרטית בצורה שאי אפשר לתאר, כשהגברת החסויה שלנו אמרה שהיא לא עברה חג כזה בחיים שלה עם כל המשפחה מסורפת לבלבוסטית רצינית והכל, אבל היא אמרה שגם הבעל הבית עצמו היהודי שכל היום רק דיבר דברי אלוקים חיים, דברי תורה, קשה לומר, אבל היא לא עברה חג כזה אף פעם. היה חסר את המשפחה, אבל זה מולה בדרכים אחרות, שבדבות פשוט היה משהו שעזוי, עזוי, פשוט לראות איך הקדוש ברוך הוא. אני הוספתי מעצמי, למה אישה כזאת, שכל כך מזכת ערבים...
אגב, אני מכיר את האישה, המעניין שאמרו לי את השם, אני מכיר, אני... פעם ארגנה איזה הרצאה ואני הרציתי במוסדות שלך, שלה. בעצם אנחנו, שיהיה ברור למאזינים שמקשיבים, אנחנו מדברים עם הגאון רבי אברנר אמר, ראש מוסדות אור מאיר באשדוד. ואני רוצה באמת לשאול אותך, זה נורא מעניין, מה עשו המשפחה השנייה?
קודם כל הם היו כולם מאוחדים ומלוכדים, והיה להם פתאום כל פעם מצורת היין. בעלה הביא את המצורת היין ואת האוכל איביה. אז לפחות היה להם את המצורת היין. וכפי שאמרת, והיית שברוך השם, זה היה כאש בזדה קוצים, השמות עברו מפה לאוזן, כן. והכל, אז היה להם מגוון מאכלים של כל סוגי העדות, כל סוגי המתנים למיניהם, שרויה ולא שרויה, וכל הכולות והחומרות של כל הקהילות כולם גם יחד.
אוכל לא היה חסר.
אוכל לא היה חסר, והיה יותר מתח כזה, כי הם לא ידעו עד מוצאי החג מה קורה עם
הם חשבו שהם יישארו. הרב אמר, אני רוצה להבין, בעצם הם אותו בניין של ידות דומם המנוע עם הדקה, אני מבין שהבן שלה הוא מאוד כזה חזק ואין אצלו פשרות.
פרומר.
והוא ברגע שהגיע השעה, אני לא יודע את המדויקת מתי זה היה, הוא פשוט דומם מנוע, נקודה. זאת אומרת, זה השעה, טק, לא משנה. הוא אמר גם שגם באמצע כביש המהיר הוא היה עושה את זה. אז מה הסיכויים שיהיה ליד בניין, שבדיוק באותו בניין משפחה שאף אחד לא יודע שאין לה קמחה דפיסחה? האמת היא שעכשיו יש לי את זה, זה קמחה דפיסחה. זה מדהים הסיפור הזה. עכשיו, אתם סיפרתם את זה בקהילה שלכם?
כן, סיפרתי בקהילה, אבל אני הוספתי על מעצים הרב אדמו מפוסור, שהוא היה רגיל לבדות שבועים. פעם אחת היא לילה וזה עלילה, וקלעו אותו לשבוע ימים. עבר אחד מגדולי ישראל, אחרי שהוא שוחר, אז אמר לו, מי שאני עושה גפיזיון שבועים, לי מגיע שאני אשבוי. אמר לו אותו גדול, בשמיים רצו שתרגיש איך מרגיש שבוי, אלא שתדע כשאתה ממשיך לעסוק בזה, שתדע לדאוג לאותם שבועים, למה הם זקוקים, הרגשת על בשרך.
יפה.
אז אמרתי, אותה יש את חסד, שכל מתעסקת בחסד, בעולם רצה, כי התגובה שלה במוצאי שבת, כשהיא התקשרה, היא דיברה לתוך הרמקול של הטלפון מכולם, מכולם מסביבה ככה, אז היא אומרת, לא האמנתי שיש משפחות נזקקות בצורה כזאת, עד עצם היום הזה, למרות שאני מתעסק עם נזקקים, חושבים זה יותר לרב חד המילקה. אבל שיש מצב שעליהם רק כמה סוגי ירקות, כניסת חג, משפחה שלמה, ככה אמורה לעבור את החג, וזעזע אותה לחלוטין. ואז היא אמרה, זה נתן לה חומר למחשבה.
יפה, זה סיפור מדהים, מדהים. כבוד הגאון, כן, בשמחה.
אני הוספתי להם שמשהו שלא, אני לא יודע אם זה קרה או לא, שמשהו אם זה קרה או לא, אבל כנראה שהאישה יום אחד לפני פסח אומרת לבעלה, אתה כל היום עם התהילים, מתפלל והכל, ומה יחד? וואלה, תפתחי בשם, הכל יהיה בסדר.
וואו.
ערב חג בצור אני אומרת לו, גם אם יביאו לי עכשיו, אין זמן לבשל.
לא יאומן, לא יאומן.
השם יכול לשלוח לך מבושל. ובכניסת החג היא אומרת לו, נו עכשיו, מה תגיד עכשיו? אני עומדת להדליק נרות ואין לו כלום. הוא אמר לו, אפילו חרם חדה, מונחת על צווארו של אדם. אל יתייש מן הרחמים. ואז נשמעו הנקישות בדלת.
הרב אמר, אני את המילים האלה, אני הרי לא הסגתי אותך, אתה אדם עצוק מאוד, אני כל היום התקשרתי אליכם, ולא הצלחתי להשיג אתכם, ובזכות רונן קץ, איכשהו הצלחנו להביא אתכם לשידור, זה המסר הכי חשוב פה בסיפור. ואותו, לא פספסתי, הנה אמרתם אותו, והוא ייכנס, הרי הסיפורים שלי נכנסים בספרים, אתה תראה את זה שם, את המסר הזה. אז קודם כל, הגאון רבי אבנר עמה, ראש מוסדות אור מאיר באשדוד, אני גם מכיר את המוסדות שלכם, אני רוצה להודות לכם שעליתם פה והדברים החשובים שאמרתם. אני רוצה בהזדמנות הזאת גם להודות לידידי רונן קץ מתחנת קול ברמה, שהאמת זה קמחא דפסחא. ללכת מקול ברמה להביא לי לקול חי, זה באמת כבוד וכל הכבוד. וזה, אתם רואים, עם ישראל, באמת אין תחרות, אין דבר, פשוט הרים טלפון, אמר חיים, יש לי סיפור בשבילך, וזה לא סיפור בשבילי, זה סיפור לכל עם ישראל. תודה רבה לכם, הגאון רבי אבנר אמר, ותודה לרונן קץ, פרסומות, ונמשיך. תודה.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כן, אז קודם כל יש תגובות מאוד רבות על הסיפור. אני חייב להגיד משהו, ופה אין לנו ברירה, אלא באמת קצת את הטכניקות שלי. אתם צריכים להבין שהסיפור הגיע לי הבוקר, בערך בשעה 10. ואני כל היום הייתי במרדף אחרי האנשים שכדי לדבר איתם, כדי לדעת להם שידור. באיזשהו שלב הבנתי שזה לא... שאני לא יכול לעלות לשידור את הגיבורים עצמם, ולא משנה, חשבתי גם שאף אחד לא יעלה, ממש לפני השידור קיבלנו. אבל הכתיבה עצמה, בדמיון שלי, אני כיוון שכתבתי בעצם בלי לדבר עם אנשים, אלא רק עם אנשים ששמעו, אז אני כתבתי בעצם, ואצלי בדף כתוב, שמדובר בחג ושבת. פשוט זכרתי שהדבר האחרון שהיה, זה היה חג ושבת. ועל זה כתבתי את הסיפור, וממש... לפני שהגעתי לכאן בעצם אמרתי, לא, הרי זה היה ליל הסדר. וליל הסדר לא היה חג ושבת. אז הנה בואו תראו איך באמת הנקודה הזאת בלבד, היא הייתה, אז באמת פה בסיפור לא שמעתי שהיה חג ושבת, אבל היה נקודה אחת שאני חייב לתקן אותה, זה היה נראה כאילו הם שמו את ה... כי אני כתבתי, זה לא אמת. באמת הם הספיקו לשים את זה כנראה לפני כניסת השבת. וחס ושלום לא הייתה פה מכשול של חילול השבת, אז זה נקודה, כי אתם יודעים בשבת יש עוד איזה כמה 20 דקות, אז הבנים שמו את זה, אבל זה הדבר היחיד, אני פשוט חייב להסיר מכשול שלא חשבו חלילה ששמו את הדברים בשבת. זה היה בסדר ולא היה, אני בכלל בדמיון שלי הלכתי על 35 נפשות כפול 6 ארוחות, אז היה 3 ארוחות, אבל אני חושב שהסיפור מדבר בעד עצמו. אבל תבינו ככה מה זה סופר. בעצם הוא לוקח סיפור אמיתי, כותב אותו בכיד השם הטובה עליו, וכמובן דואג שבמקרה שלי הייתי צריך לדאוג שהפרטים לא יהיו נכונים, מבחינת המיקומים וכל זה, כדי שוב לא לגלות ולא לדעת מי מדובר. אז באמת תודה רבה, קודם כל של חסד שבאמת הקרדיט מגיע לה, אבל היא ויתרה לה והיא לא רצתה אותו. ותודה רבה לגאון רבי אבנר עמר. ושוב לרונן קץ. הטלפונים שלנו זה 1-900-529-2993. ואנחנו ככה... אפשר ככה לשלוח באפליקציה של... רדיו קול חי, אפשר באתר של רדיו קול חי, www.93fm.co.il, וכמובן באתר חיים ולדר, האתר רשמי. אנחנו נשמע שיר, ככה פרידה כזאת מפסח, והיא שעמדה, והטלפונים שלכם אנחנו מחכים להם, וגם יש לנו שאלות מיד אחר השיר. שוב, הטלפונים שלנו זה 1-900-529-2993. הפקס שלנו 616-4477, אפשר דרך האפליקציה של רדיו קול חי, וכמובן האתר של רדיו קול חי והאתר של חיים ולדר. אנחנו עם מאזין, ערב טוב. ערב טוב לך. כן.
אני אבא טרי.
כן.
ורציתי לשאול, מאיזה שלב התחילה החינוך של הילד? מאיזה גיל?
מההיריון.
מההיריון.
קדוש הוא מההיריון, אנחנו נגיע לזה, אתה יודע. אתה יודע מי כאן אמר.
אוקיי.
כן.
אז בעצם נגיד, נניח עכשיו התינוק שלי הוא קטן, הוא בן חודש ומשהו, בפועל מה אני עושה?
קודם כל הוא צריך להיות בסביבה רגועה, צריך אנשים רגועים מסביבו. ודבר שני, צריך לדבר אליו, הוא צריך לראות אנשים שמתייחסים אחד לשני יפה ואנשים רגועים, אנשים, והוא צריך להרגיש חיבוק וחום ואהבה. זה הכל, לא צריך לחנך אותו, אל תדאג. רק לתת לו הרגשה טובה, זה מה שהוא צריך.
ומאיזה שלב מתחיל חינוך יותר פעיל, מאיזה גיל?
כשאתה שואל כזה שאלה, תאמין לי, אני לפעמים אומר לבן אדם, בוא, אל תתחיל לפני שתבקש רשות, כי אל תהיה להוט כל כך, אל תהיה להוט כל כך. בוא, בינתיים, החינוך זה לא בדיוק לחנך, אלא פשוט לתת, זה כן לחנך, זה לחנך את עצמך, זה להיות טוב לאשתך, לסובבים אותך, אליו, כשהוא מעצבן, וילד בגיל חודש מאוד מעצבן, כמו מפריע לך לישון, ויש הרבה שיש רגעים מעצבנים וקשים, ואז אתה נבחן. בינתיים תתמקד רק בזה, אל תחנך אותו לכלום בינתיים, לא, במובן שאתה אומר כן תעשה, לא תעשה, כלום, כלום. אתה יודע מה? חכה לגיל שנה, בסדר? לפני כן אל דבר על חינוך, מלבד החינוך העצמי שלך. בסדר?
הבנתי.
אז זהו, אנחנו סיימנו את השעה, אנחנו נחזור בשעה הבאה, תרשימו את הטלפון 1-952-92-93, הפקס 616-4477, ופרסומות, ושעה הבאה נחזור לכאן.
עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
אנחנו בשעה השנייה של עצות מהחיים עם הטכנאי שלנו ישי פופובסקי ועם המפיק שלנו דוד קליגר, עם הטלפונים 1-952-92-93, הפקס 616-4477, אפליקציה של רדיו קול חי. אני רוצה ככה לפתוח את התוכנית, את השעה השנייה, פתחתי את התוכנית בזה, בשני נושאים שהייתי רוצה ככה יותר לדבר עליהם. הנושא הראשון הוא באמת הנושא של הטרגדיה הנוראה שקרתה בהלוויה. אני רוצה לומר לכם, מזה 20 שנה, מאז שהייתי בהלוויה של מרן רבי שלמה זלמן נוירבך, וכמעט נהרגתי שם, מפני, אני זוכר שהלכתי עם פי חובב מיתד נאמן, וכמות אדירה של אנשים, אנחנו הגענו סתם לתומנו, זה פעם ראשונה נראה לי שהייתי בכזה מעמד, מפני שהייתי זוכר אם הייתי לפני כן, נדבר במצב לא מאורגן, הייתי בכנס של דגל התורה, הייתי בכל מיני מקומות, זה היה באמת הלוויה הראשונה, שעם כל כך הרבה אנשים, היו שם 300,000 אנשים, ולפתע הרגשתי את עצמי נדחף, ומתחיל לרוץ, לא בגלל שאני רוצה לרוץ, אלא מפני שאחריי המון אנשים שדוחפים אותם מאיזשהו מקום. ובי חובב אומר לי, תקשיב טוב, אנחנו בריצה מהירה, עמוק, כאילו, בלי שאנחנו רוצים לרוץ. הוא אומר לי, תקשיב, תרוץ כמו ים, הוא אומר, אתה תתקע רגע, כולם עליך. אני לא אשכח את רגעי הפחד האלה, כאשר אני חותר ימינה, היה שם מכוניות בצד, אז חתרתי בריצה, בתוך הריצה הזאת, ימינה, ואז התחככתי עם אחד המכוניות, וקפצתי על מחזה המנוע, ואת פי חובב ראיתי, אני לא יודע כמה מאות מטרים ממני, זאת אומרת, הוא עף עם ההמון. ומאז, אני בטוח ששמעתם את זה, אם אתם שומעים את התוכנית הזאת באופן הדוק, אז אתם שמעתם את הפחד הזה שיש לי. המקורבה, הילדים שלי על בשרם, כי אני ממש משגע אותם בנושא הזה. עכשיו אני אגיד לכם משהו. באים מחפשים עכשיו אשמים. ואני אומר לכם, תקשיבו לי טוב. אם יש אשמים, זה כבר לפני 20 שנה. כי אי אפשר, אני גם לא אוהב שעושים, אתם יודעים, אני לא אוהב שעושים עוול. עוולה. לא פייר לבוא למארגנים של ההלוויה של הרב ווזנר, ולהגיד להם אתם אשמים, או למשטרה גם לא. מפני שאף אחד, זה כמו חידה, שרגע אחרי שמגלים אותה, אף אחד הרי לא חשב, אנשים כמוני שהרגישו, בסדר, אבל גם ראו, אני חשבתי אולי אני קצת יש לי בעיות. אני חושב שידעתי שלא, אבל אם בן אדם אומר, אנשים לא, כנראה שאולי אני טועה, אבל אי אפשר לבוא ולהגיד, לבוא למישהו בטענות למה הוא לא ארגן טוב, כי ארגנו את זה בדיוק כמו שארגנו את כל ההלוויות הקודמות. רק פה היה מדרגות, זהו, מדרגות, זה מה שהיה פה. עכשיו, מצד שני, עכשיו כשהכתובת על הקיר, זאת שהייתה כתובה מלפני 20 שנה, נצבעה בדם, זהו. עכשיו, אני קודם כל מציע לכל אחד, עזבו את המארגנים, כי באמת אם אתם שואלים אותי התמונה בהלוויה של רבי חיים גרינימן, ראו שם חמישה שוטרים מחזיקים בכוח המון רב. צחוקים, סליחה שאני אומר. כי זה לא... בהלוויה הייתה הלוויה מאוד גדולה של 40 אלף איש, לא 160 אלף איש, לא 200 אלף איש. להחזיק 1,000 איש אי אפשר, אף בן אדם לא יכול. וזה מצחיק התמונה הזאת, כי כנראה היו שם איזה 100 אנשים או פחות. המון בלתי נשלט, זה לא השמם שלו, אי אפשר, זה פשוט כמו מים שאתה לא יכול לעצור אותם. ולכן צריך לתכנן, קודם כל אני מציע לכל בן אדם שומר נפשו, לא שלא ילך להלוויות, אבל שימקם את עצמו במקום שהוא יכול לברוח, שיכול, יש לו מפלט. דבר שני, המארגנים צריכים לדאוג שלא יהיו יותר מדי אנשים במקום אחד, זה הכל. זה מה שאני רואה כאן, ואני מאוד הייתי שמח לשמוע מאזינים שרוצים להתבטא בנושא. הדבר השני שרציתי לדבר עם מישהו, זה הנושא באמת של סמינר הרמתי. לפני כמה חודשים, סיפרתי כאן סיפור, ודיברתי על הנושא, לא דיברתי על הנושא, בכלל סיפרתי על סיפור אחר בכלל, ו... התחילו אחד על השני לעלות על הנושא של הרמתי, ואני על הרמתי בעצמו, ואמר, תשמע, הוא הקריא פסק דין של בית דין שאומר שהכל בסדר, זה בסדר גמור. עוד באותו הערב הגיע אליי פסק בדין של אותו בית דין, שהתברר לי שהוא שקרן, הוא יכול לתבע אותי אגב, שקרן, הוא שיקר במצח נחושה, והוא שכנע אותי שיש באמת כזה בית דין. לכן, אני אגיד לכם משהו. למה זה חשוב לתוכנית הזאת? כי תמיד תקפידו שלא אתם ולא ילדיכם ישלטו שליטה על ידי אדם שאיננו ראוי. אדם שאיננו גדול, וגם אני רוצה להגיד לכם, גם אנשים גדולים הם לא שולטים ברמה של עבד. הם אומרים את שלהם, שימו לב דבר מאוד מעניין. אף אחד מאיתנו לא באמת נשלט. זאת אומרת, כל בן אדם שרוצה לשלוח את הילד שלו לבית ספר ולא לחיידר, או לישיבה תיכונית ולא לישיבה, יכול לעשות את זה, אף אחד לא עושה לו כלום. יכול להיות שיהיה זה מחיר חברתי, אף אחד לא מכריח, אף אחד לא נשלט. אנחנו בוחרים להישלט ולשמוע לגדולי הדור, זו בחירה שלנו. כאשר אנשים נמצאים בלי בחירה, זה מצב בעייתי שאותו צריך למנוע. ולצורך העניין, המקרה של הרמתי הוא מקרה שנורא פשוט, כי אם אתם, יש כאלה שתמיד יש את האנשים של אימך מסבר שאומרים, תשמע, הם מבסוטיות, הם, אני לא יודע אם אתם יודעים, היה מקרה של גואל רצון, שכולם היו מבסוטיות, אבל רגע אחרי שיעצרו אותו, אז הם נפוצו לכל רוח ופתאום התחילו להגיע סיפורים, והם נוראים ואיומים, שאי אפשר להשמיע אותם ברדיו חרדי. והבן אדם נשפט ל-30 שנה. 30 שנה, יותר מרוצח, כי הוא רצח המון נפשות, שלט עליו המון נפשות, וזה משהו שלא צריך להיות. אז אנשים, קודם כל, שלא אנשים צריכים לשמור על עצמם, לא להיות כאלה שרוצים לשלוט על אחרים, אבל גם לא לתת את עצמם להיות למרמס ולשליטה על ידי אחרים. אני רואה שיש פה על הקו, מישהי שרוצה לדבר על הנושא. ערב טוב.
ערב טוב.
אני מבין שבעילום שם, או איך זה הולך?
כן, כן, למרות שמזהים אותי והכל, אבל עדיין אני מעדיפה לא לחשוף את עצמי.
כן, אז את היית בסמינר.
כן, אני גם דיברתי בפעם הקודמת שזה היה בתוכנית הקודמת.
עכשיו, אני כן, אני זוכר, אני גם דיברתי איתה באופן אישי, ואת די פחד, עכשיו הפסקת לפחוד, את יכולה להגיד למה?
למה? כי לא עשיתי שום דבר עוד לפני ששאלתי את הרב שלי, שבעניינים כאלו אני מתייעצת איתו, ובמילים כאלו הוא אמר לי, וזה רב מאוד מאוד גדול, שההורים שלי היו איתו בקשר כשאני הייתי שם, ובמילים כאלו הוא אמר לי, רמתי זה אדם רשע מרושע שלא קם כמוהו, זה אדם שגורם להורים לשבת שבעה על הילדים, זה אדם שגורם להורים לפקוט על הילדים בימים ובלילות, הרס להם את החיים, את חיי המשפחה הנורמליים, ועל אדם כזה פשוט צריך לקום ולדבר ולספר על כל מה שהוא עושה, וכל מה שיש לך לדבר פשוט תלכי ותספרי.
אז קודם כל,
זה מה שנתן לי פשוט הכוח לקום ולדבר. ואין לי שום פחד מכלום.
בואי, כל הכבוד, קודם כל. בואי נתחיל ממה שאנחנו יודעים בלי שאת תספרי. אנחנו יודעים שיש שם קרוב ל-60, 70, כמה יש שם?
אני יודעת, משהו כבר קרוב ל-100 בנות.
יש שם, שבעצם הבנות הללו, כמה מהם מנותקים מההורים שלהם?
רובם, אפשר להגיד גם כולם.
כלומר, אלה שלא מנותקים, אני מבין שזה בתנאים.
בטח בתנאים, ברור שבתנאים. כמו שהם היום הפיצו את עצמם בכלי התקשורת, ואמרו דברים הפוך על הפוך. ואת האמת אנחנו יודעים, אבל...
תסבירי מה זה הפוך על הפוך.
כמו נגיד לדוגמה, זה היה בתוכנית של ערוץ 10, ראינו שם אחת שאמרו לה, למה ההורים שלך לא היו בחתונה? אז היא אומרת, אמא שלי לא רצתה לבוא. ואני יודעת בוודאות שמה ש... למה ההורים בעצם לא באו? לא בגלל שהאימא לא רצתה לבוא לחתונה. מה רמתי עשה? הוא שלח את הבת להגיד להורים, אם אתם רוצים להיות בחתונה שלי, אתם צריכים ללכת לבית דין הרבני, להתנצל בפני הבית דין, שאין לכם שום תלונה כלפי הרב שלי.
לחזור בכם, כאילו.
רק אז אתם יכולים להיות בחתונה.
כן. אגב, הם היו פה.
היא באה ומספרת כביכול שהיא לא רוצה, והיא מנסה, מספרים כל מיני סיפורים כאלו ואחרים. את האמת הם לא מספרים.
עכשיו, יש להם עוד שיטה להלך אימים למשפחות, זה בעצם לפרסם כאילו היה איזה בעיה במשפחה. כמו שזה משהו שקצת מפחיד.
כן, כן, גם אצלי ספציפי זה היה לי. הוא שלח אותי לרב מחפוד, אמר לי מה להגיד לו, וככה הוא אמר לי, אני לא אשכח למשפט הזה, הוא אמר לי, תגידי לו כזה דבר, בניין שהיסודות שלו לא יציבים, זה בניין שבסוף יקרוס. ובמילים אחרות כביכול ככה הבית שלי היה. ואני בכל אופן באתי מבית חרדי. למדתי בסמינר חרדי, סמינר
מאוד ידוע. אז הוא כאילו אמר לך, תלכלכי קצת על ההורים שלך, או קצת הרבה.
כן, כן, ללכלך על ההורים, על המשפחה, על החינוך שגדלתי, על הדרך שאני חיה. אני באה מבית חרדי, בית טוב, בית שמרני לכל דבר. ועם כל זה ללכת וללכלך, בשביל מה? להגיד שהנה עכשיו הרב מחבוד, ברור שהוא יגיד את הכן. אם יש לך כזה בית כביכול, ואת גודלת בכזאת משפחה, אז את צריכה לצאת מהבית וללכת להיות שם. כביכול במקום המחזק הזה. זה באמת מה שהוא עושה.
עכשיו, איך בעצם, כשאת היית מולו, האם לא עבר לך בלב רגע, מה הוא בלב, הוא אמיתי, לא אמיתי, מה היה שם נורא? לי נורא חשוב להבין את התחושה. אני רוצה להגיד לך שאני חוקר את זה גם כאדם שעוסק בנפש האדם, וממש חושב את עצמו לפחות, משתדל להבין בנפש האדם. אני צריך להבין, בחורה אינטליגנטית כמוך, עומדת מול בן אדם שאת יודעת שהוא ככה פה מרמה קצת. מה קורה לך באותם רגעים? זאת אומרת, זה מרמה, אבל זה בסדר, איך זה עובד בדיוק?
באותו, כשנמצאים שם במקום, כמו נגיד עכשיו אותם בנות שנמצאות שם, הן לא יודעות את המצב שהן עוברות. הן לא מודעות למצב שהן נמצאות בו בכלל. הן לא מרגישות שיש איזשהו צורך לעזור. אני כשהייתי שם הרגשתי גם את מה שהן מרגישות. ובאמת, כאילו...
מה הן מרגישות? מה הן מרגישות?
שמה שהוא אומר זה קודש קודשים, וזהו.
מה הוא שונה מאנשים אחרים? למה אנשים אחרים לא מצליחים לקבל? אפילו אני אגיד לך, אפילו גדולי עולם לא מצליחים, מה יש בו לדעתך?
אני לדעתי יש לו איזשהו משהו שהוא גורם לבנות להתמגנת אליו, להיות משוחות אליו ולהיות תלויות בו. זה משהו לא נורמלי, לא רגיל.
זה משהו שאת הרגש, מה הרגש? שאם בלעדיו אז מה? את כלום, את לא, אין לך מה?
כן, כן, הרי כשלפני שיצאתי, היה לי סוג של פחד לצאת משם, ולברוח, לתפוס את הרגליים וללכת, פחדתי מאוד מהתגובה, מה הוא יגיב, איך זה יקרה, ומה יקרה.
הוא או שאר הבנות, האם זה היא, הוא או הבנות מעצימות את זה, או שיש פה איזה מין, איזה ארגון כזה?
גם הוא וגם הבנות, מכולם מקבלים את הגיבוי ואת הכוח.
יש מעמדות שם?
כן, יש את היותר ותיקות, את הפחות, יש, אבל בין כולם יש איזושהי תחרות שפשוט מרגישים אותה באוויר.
זה נורא, אני רוצה לדבר על התחרות הזאת, כלומר, זה משהו ש... עכשיו, איך, אני מבין שתחרות כזאת צריכה לבוא לידי חוץ, כלומר, יש מריבות שם, או שהוא מזהיר אותם?
לא, זה ממש כמו אותו סיפור ש...
של גואל רצון.
שסיפרת אז, כן. חשים את זה באוויר, אבל לא מדברים על זה.
את חייבת להסביר איך זה עובד. איך זה עובד?
איך זה עובד, נגיד, כמו...
לא, כאילו, הרי אצל גואל רצון היו חוקים שאסרו עליהם לריב.
לא, אז שם לא היה את זה בתור שהוא הדגיש את זה, שמי שתראה איזושהי... זה לא בא בצורה כזאת. אני אתן דוגמה. אני הייתי בדירה איפה שהוא גר, ובעקבות כל הבלגן שנוצר בגלל שהייתי, הוא שלח אותי לדירה בגבעת שאול. עכשיו, כשהייתי בגבעת שאול מאוד נהניתי, אמרתי, וואו, פה יותר טוב, פה יותר כיף. כאילו, יותר קצת מרווח, יש לי את הפינה, את השקט שלי, את הארון שלי, את ה... כל הדברים שלי יושבים בפינה שקטה, לא אחד בתוך השני. ואמרו לי, וואו, מה, איך את אומרת את זה? הלוואי והייתי יכולה להיות שם, הלוואי והיה לי את הזכות, היה לך את הזכות להיות קרובה אליו. וכאילו, הם כאילו הסתכלו עליי בתור כאילו סוג של קינה. כאילו, את זכית, ואנחנו
וזה לא. וזה גרם לך לחזור בך מהדיבור הזה? לא להגיד אותו
לא,
יותר?
לא, אני לא הרגשתי, איזשהו סוג של פספוס. כאילו, אני נהלתי מהרעיון שהעברתם אותי לשם ו...
אז יכול להיות שזה שהוא העביר אותך באיזשהו מקום, זה נתן לך יותר כוח לצאת משם?
יכול להיות ש... כי להיות שם בדירה הזאת, איפה שהוא נמצא כיום, בשאול המלך, שלמה המלך, שם הרחוב, לא זוכרת אותו בדיוק, הם פשוט חיות שם בתת-תנאים, בצפיפות נורא. בנות ישנות אחת על השנייה, במצבים, לא מצבים, דברים מזעזעים. פשוט מזעזעים.
עכשיו, התהליך של היציאה משם, איך הייתה? אני מבין שגם אמא שלך הגיעה לשם, ופשוט הסתכלת עליה כאילו אישה זרה.
ויותר מזה, הם גם הכתיבו לי איך להתנהג ואיך לדבר ומה לומר לה.
מראש.
כאילו, אתה צריך להבין שגם אם בת עכשיו, נגיד, יצא לתקשורת ומדברת ואומרת, טוב לי, הכל בסדר, אני עובדת, אני שמחה, זה לא שהיא באה והחליטה לבוא ולדבר ככה. לפני כן היא עברה הרבה שטיפות מוח איך לדבר ומה להגיד.
אני רוצה להגיד לך שזה לא בטוח. אני חייב להגיד שהדבר הזה מאוד מרתק אותי, אמרתי את זה כבר. ואני אגיד לכם איך זה עובד. זה עובד למין השתעבדות נפשית שמקורה, המקור של הסיפור כאן הוא גם תחרות וקנאה, הלב של בן אדם. ובאיזשהו מקום, אצל גואל רצון, ברגע שהוא נעצר, אז כולם התפרקו משום שכל אחת ידע שגם לשנייה לא יהיה אותו, משהו כזה. זאת אומרת, יש פה איזה מין תחרות פנימית, כמו שאמרת מקודם, על מי תהיה מקורבת יותר. האם זה נכון?
כן, כן.
אני מבין שאת בכלל היית רחוקה לגמרי מהמעגל.
לא, כי הייתי די חדשה, והייתי עסוקה סביב המלחמות שעשו כלפיי, בשביל שאני אצא משם. רוב הזמן שהייתי שם הייתי פשוט רק סביב מלחמות.
אני מבין שהמלחמות עשו לך, יותר חיזקו אותך להישאר שם, אני מבין.
כן, כן, קיבלתי את הגיבוי ממנו, מהבנות.
אז איך בסוף, נחלץ משם? את באמת נדיר הסיפור שלך.
כן, בוא נגיד, זה הרבה סייעתא דשמיא.
לא, תספרי לי מה היה הנקודה, נורא חשוב לי, איפה זה, איבדת את זה.
מה היה הנקודה, זה הייתה לי עוד חברה שהכרתי שם, שהיא הייתה הרבה מדברת איתי, וידעתי שהיא מדברת את האמת ואת הדברים הנכונים, אבל...
מי דיברה? מי זאת שדיברה?
מישהי שגם הייתה שם, לא מישהי קבועה, אבל היא הייתה בתור מבקרת.
מאז הוא למד את הטעות ואין מבקרות, אה?
כן, אין חדשות ואין מבקרות, פשוט נועלים דלתות בפני כל...
כלומר, את אומרת, בעצם אני שומע ממך את המקומות החלשים שלו. הרי אם היה, למשל, היו שם שתי עובדות סוציאליות, את מבינה שלא היה את הדבר הזה.
לא, איזה עובדות ואיזה סוציאליות, סתם מבלבל את השכל. הוא בן אדם מפולפל, פשוט מסובב את כולם, ובא לכולם בצורה הפוך על הפוך.
אוקיי, אז באמת אנחנו מקווים שהפעם יעשו משהו. אני חייב להגיד לך שמעבר לכאב, אני שמעתי היום את אמר, מאדם בשם אמר, שביתו, נדמה לי, שביתו התחתנה בלעדיו, הכאב הנורא שלו, המילים הקשות שהוא אמר, אני נזכרתי בפסוק,
הוא לא היחיד ש...
כי ימצא איש גונב נפש מאחיו. מבני ישראל. זה בדיוק הסיפור הזה. אני מאוד מודה לך.
מזה, יש עכשיו לאחרונה שהתחתנה מישהי, שאני בקשר עם גסתה מאוד מאוד טוב, והיא יודעת שגיסתה הזאת שנמצאת שם שהתחתנה, היא פשוט לא התחתנה מרצונה. הוא החליט לה, את מתחתנת עם הבחור הזה, ויהיה מה שיהיה. פשוט הוא חיתן אותה.
דרך אגב, אני, הבן שלו, הבנים שלו, הם נשואים עם אנשים מתוך הסמינר או מבחוץ?
אנשים, אני לא יודעת, אני שהייתי שם אז ידעתי שיש לו ילד אחד כאילו בחור גדול, אבל זה עד שהוא התחתן, אני לא יודע בדיוק עם מי ואימא.
תראו, אני קורא לכל מי שיכול, השוואה של ההורים התוכנית הקודמת עלתה עד השמיים ועולה עד השמיים. אני לא יודע איך בן אדם יכול לעשות דבר כזה. מדובר פה באמת,
לא, זה לא משהו אנושי, זה משהו פשוט מתנהג כמו חיה.
כן.
זה משהו מטורף שאי אפשר לתפוס את זה בשכל בכלל. כמו שהרב שלי אמר, זה רשע מרושע שלא קם כמו, הוא לא היה כזה דבר. לא, זה משהו שאי אפשר להסביר, זה פשוט הוא מטורף.
אני מודה לך מאוד שעלית לשידור, אנחנו נשמע פרסומות, ולאחר מכן יש עוד מישהי שרוצה לעלות לקו. תודה לך, ונקווה שנפתור את ה... תודה, פרסומות.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כן, אנחנו עולה פה לשידור מישהי מתוך הסמינר, אני מבין. ערב טוב.
שלום, א', אל תבין שום דבר שלא אמרו לך, אני לא מתוך הסמינר.
אוקיי, אחת מחוץ
אל הסמינר. אל תוציא דברים סתם שאתה לא יודע.
אוקיי, אני מבקש סליחה בשידור. ומודה באשמה שאמרתי שאת מתוך הסמינר ואת מחוץ. אוקיי, עכשיו תספרי לי
אוקיי, מה אפשר לומר. כן. ב', למה אתם מדברים רק בצד אחד?
הנה, עכשיו אנחנו נתנו לך את הצד שלך.
שני.
את מהצד השני, לא?
אני לא משום צד, אני פשוט מכירה בנות שמה שהן מאושרות וכיף להן. למה לדבר סתם בצד אחד?
אגב, אנחנו לא אמרנו
ש... עוד טעות אחת גדולה.
כן.
אתה אומר ש-60 בנות מנותקות מהקשר עם אמא שלהן. מי אמר לך את זה?
אני שואל.
מי אמר לכם את השטויות האלה?
אז בוא תספרי.
בוא, תשמע. יש שם אולי שתי משפחות שאלף, ההורים...
את חסידת גור אגב?
ההורים ניתקו
את חסידת גור?
את הקשר?
כי בפעם הקודמת עלית אליי לשידור בפעם הקודמת גם?
אני לא עליתי לך שום שבת שידור.
אוקיי.
פשוט העוול הזה שאתם עושים לכל העולם ואתם לא יודעים מה קורה, זה חוצפה.
קדימה, אנחנו רוצים לשמוע, כולנו רוצים לשמוע.
אני אומרת לך, האימהות שלהם ניתקו את הקשר עם התלמידות. הרב אומר, הרב שלהם אומר להם, תהיו בקשר עם ההורים שלכם וכיבוד הורים, תדברו איתם. הם אלה שנתקו, ההורים נתקו עם הילדות את הקשר. אוקיי?
בואי תקשיבי עכשיו משהו. מקום
אוקיי,
שבו מעל 10 אנשים, ויש שם לא 10, אלא יש שם הרבה יותר שמנותקות מההורים שלהם, מקום כזה...
אין שם יותר מ-10 אנשים.
יש יותר מ...
אין שם יותר מ-10 אנשים.
יש. ובכן, יש, יש.
אתה היית שם?
מחר, אני יודע, 14 שמות אני יודע.
אתה מחר תלך לשם, אין שם יותר מ-10
אנשים. אני לא עובד אצלך ואני לא אלך לשם.
אני דיברתי על משפחות, לא דיברתי על אנשים.
אנחנו מדברים על...
לא דיברתי על אנשים, דיברתי על משפחות.
אני מדבר על משפחות, את יודעת מה? בוא, הנה עכשיו עלתה לנו עוד מישהי לשידור, אנחנו מדברים עם... לא חשוב מי.
רחלי.
בואי, היא אומרת, בואי תעני לה. את, אני מבין שיש לך אחיות שם בפנים.
יש לי, אני מכירה אישית שניים שנמצאות שם, זה כבר משפחה אחת. אוקיי? אני מכירה עוד אחת שנמצאת שם, זה כבר משפחה שנייה. אני מכירה עוד אחת שנמצאת שם, שגם היא במקרה משפחה שלישית.
כמה משפחות את מכירה שמנותקות? שאת מכירה? לא מכירה, לא צריך מכירה, יודעת.
יודעת על 10 בנות לפחות שמנותקות. אני עצמי נוכחתי, הייתי במקום, ראיתי, ואת לא יכולה להגיד לי לא היית, לא ראית, וראיתי בעיניים שלי התנהלויות לא מתאימות, אוקיי?
רגע, איזה התנהלויות? רגע, היא אומרת אבל שמחייכים שם.
מחייכים מהשפה ולחוץ, גם אני יודעת לחייך חיוך מעולת.
אז רגע, אני רוצה לשמוע את...
ההורים שלהם נתקו עם הקשר, עם הקשר עם הבנות, לא הפוך.
לא,
אצלם חמודה. אצלם רק כיבוד הורים מול הפרצוף שלהם.
כן, רצה.
מה את מדברת שטויות?
רגע, תקשיבי לי טוב, אני חיבדתי אותך.
אבי מימרן, ואתם משוחדים, יש לכם כנופיה מעל הראש, אתם רוצים רק אבל על האנשים.
למה? שאת מסבירה את זה שאת שייכת אליו? את מסגירה את זה ב-100%, כי כל הבנות שלו לא יודעות להקשיב, הן יודעות רק לתקוף. וזה מה שהוא מנהל אתכם.
אני בכלל לא בסמינר הזה. אני לא בסמינר הזה, שתביני אותי. אני לא בסמינר.
שקרנית,
אני לא בסמינר.
את בסמינר,
אני לא בסמינר הזה.
את שייכת.
אני לא בסמינר הזה, את לא מקשיבה לי. את אפילו לא מאמינה לי, אני לא בסמינר הזה.
אז אני אומרת לך שאת שייכת, אני... כי אחרת לא היית מדברת בצורה תוקפנית.
אני לא שייכת לשום מקום.
בוא נעצור שנייה, אני רוצה, אז כן, האישן שייכת, לא שייכת, זה לא מעניין, שניכם לא שייכות לסמינר, אחת חושבת שהסמינר הזאת,
היא אומרת שאני מתקיפה וכולם מתקיפות.
תראי, זה שאת, תראי, אני רוצה להגיד לך משהו, אני שמעתי המון, מהמון בנות שהיו שם, את המילה עזות דחוצפה, עזות דקדושה, את באת בו ישר בחוצפה. שלא מוכרת בכלל ברדיו.
אתם חוצפנים.
אז גברת, אנחנו חוצפנים, אנחנו חוצפנים שזועקים את זעקת האימהות המסכנות, שאיבדו את הילדות שלהם. אז זהו, את באמת, הזלזול שלך בצער שלהם, הוא גם אומר דרשני, אני לא מזלזל בצער של אף אחד. אז בבקשה לא לזלזל בצער של הורים שבוכים, ולא נמצאים בחתונה של הילדים שלהם. תתביישי לך. אני כן, ואני רוצה להגיד לך משהו. אני באמת חד צדדי. אני ואבי מרמרה, כן, אני מודיע כאן, ובבקשה, אתם מוזמנים לפנות לרדיו ולתבוע אותי. ואת אבי מרמרה, שנינו נעמוד מולכם. אנחנו, אם אנחנו, יש מישהו שגונב נפש, שרוצח נפשות, אנחנו נעלה על הרדיו ואנחנו נאמר את זה. ואנחנו לא פוחדים, אז בבקשה, הנה אני מביא אותך ואני לא מבין למה, כי את לא אמרת משהו.
אני לא מהצד שלהם, תביא מישהו מהצד שלהם.
את אוהו מהצד שלהם. את אוהו מהצד שלהם. לא מכירה, אז בבקשה, אז אנחנו, אז באמת אנחנו קוראים, אנחנו בפעם האחרונה שהבאנו מישהו משם, וזה הרמתי עצמו, הוא עצמו שיקר כאן במצח נחושה. הקריא לי החלטת בית דין שלא הייתה ולא נבריאה, הפוכה.
הוא אמר לנו שיש איזה קאט בירושלים, ואחרי שבוע הוא בא והתנצל ואמר שזה לא נכון.
מי זה המנהל?
הרב הדני אמר שזה לא קאט, שהם צדיקות והם צנועות. תביאו רבנים, תביאו
אני
אנשים.
ראיתי...
אני לא מזלזלת באף אחד.
לא, לא, לא. כל גדולי ישראל, טוב, אנחנו רדיו חרדי, כל גדולי ישראל, אין צד שני, עם הרב שטיימן, ועם הרב שטיימן ורב אלישי, והכל, כולם חותמים נגד הסמינר הזה, אז הסמינר הזה פסול ואין צד שני בכלל.
אז מזייפים הם את האמת.
מזייפים הם את האמת, הבנו.
אני מכירה בת אחת, אני מכירה מלא בנות.
אני רוצה לשמוע עכשיו באמת את השנייה, שתספר לנו קצת באופן אישי, הרי היא לא קשורה באמת, היא לא מהצד ההוא, אז בואו נוותר עליה, אנחנו נחכה שמישהו באמת מהסמינר יעלה, אני מבטיח שנעלה אותו לשידור. אנחנו רוצים לשמוע ממך, תספרי קצת על ההצרות ועל הצער הרב.
כן. איך להתחיל את הנגע צרת הזה. אני בתחילה באמת באמת באתי בתמים, באמת בתמים, לעזור ולבדוק ולראות מקרוב איך אני יכולה לעזור למישהי שהיא קשורה אליי, ואני מאוד קשורה אליה. היום אני לא יודעת מה היא מרגישה, אני בכל אופן עדיין מרגישה שאני מאוד קשורה אליה ואני דואגת לה, לא רק לה, להן. ניסיתי לעזור בכל דרך אפשרית, ניסיתי ליצור קשר והם ניתקו אותו, והן לא יכולות להגיד שהן לא ניתקו, כי כל פעם שהייתי מתקשרת, מנתקים לי את הטלפון, או עונים לי עד היום, גם כשאני מתקשרת, והתקשרתי להגיד מזל טוב לאחת מהם על שהתחתנה, לשנייה התקשרתי להגיד מזל טוב שהיא ילדה, ושניהם ניתקו לי את הטלפון ברגל גסה, בפנים, בשנייה שהתקשרתי, ורק שמעו מי אני, ואני דיברתי בצורה יפה, ואני אחר כך גם שלחתי הודעה.
עכשיו, שאני אבין, איך את מסבירה, קודם ספרי על הילדות הללו לפני שהגיעו אליהם. איזה ילדות אלה היו?
זה היו ילדות בובות. אחת מהן הייתה מאוד מודרנית, מאוד מקסימה, מאוד חביבה, תוססת, מארגנת, עושה בלגנים, טיפוס כזה. ובשנייה שהיא נכנסה לשם, לאט לאט התחילה להאפיר. ואני לא התייחסתי לזה. אני אמרתי, עזוב שמועות. למרות שהגעתי למקום, מה שהפליא אותי, זה כשאני הגעתי למקום, בתור אדם ניטרלי, ישר הם התחילו להיכנס לעמדת התגוננות. אומרים עלינו, בחוץ, היא באה, היא בקשה ממני, תבואי, תגידי לי, אמא שלי שהמקום טוב. אז היא נכנסה, המקום ישר נכנס לעמדת התגוננות, בלי שאני בכלל תקפתי. אני נכנסתי לראות באמת, בתמים, לא ידעתי על שמועות שקורים בחוץ. כלום. אני באתי בשביל לראות שהמקום הוא חיובי ובאמת להמליץ עליו בחום. ולאורך כל הביקור שלי, שהיה בערך 45 דקות, שעה, משהו כזה, הביקור הזה ספציפית, כי הייתי עוד כמה פעמים, הביקור הזה, גם הרבנית וגם הבנות כל הזמן אמרו, את לא שמעת מה אומרים עלינו בחוץ? אומרים עלינו שאנחנו ככה וככה, את לא שמעת מה אומרים שם? אמרתי, יש הורים שמתנגדים שהבנות שלהם יהיו פה, ההורים שלהם מתנגדים?
אני רוצה לשאול.
זה הפעם, מתנגדים ו... ואת האלה שהם לא מוכנים להכניס את הבנות אם לא, והרבנית בעצמה סיפרה לי שעשו להם בלגנים בתקשורת על ילדה שהיא הייתה בכוח, היא הייתה במדרשייה וההורים החליטו שהם מחזיקים אותה בכוח והיא הייתה קטינה.
תגידי לי שנייה, תגידי לי, בואי תספרי קצת לציבור על הרגשה של ההורים, הורים שלקחו להם את הילדים.
תקשיב, זה הרגשה איומה. אני לא בתור אימא, אני בתור אדם מהמשפחה, זה הרגשה הכי איומה שקיימת. אתה מרגיש השוק, כי הבן אדם, הוא לא רק שהוא לא נמצא איתך, הוא גם תוקף אותך, כי מבחינתו, אם אתה לא איתו ובדעה שלו, אז אתה לא שווה כלום. ולא רק שאתה לא שווה כלום, אתה שווה דריסה ורמיסה. זה ההתנהלות שלהם. ההתנהלות שלהם, כל מי שהוא מתנגד, והם אמרו את זה ברחל ביתך הקטנה, הם אמרו לנו, שכל מי שמתנגד, יש עניין של עזות קדושה. להיכנס בהם, להראות להם את ה... להוציא דברים נגדם, להוציא כתבים נגדם, לפתוח נגדם תיקים במשטרה, ולא אחת ולא שתיים, ואני...
חכי שנייה. יש לנו פה חברה, עוד רגע, כן, תמשיך את המשפט. חברה?
אני אישית...
כן?
למשפחה שטבעו את האמא, את האבא, את האח, על דברים שלא היו ולא נבראו.
כן.
אוקיי?
אבל זה גם שיטה, השיטה היא להפחיד את המשפחות, אמרתי את זה מקודם. אנחנו עולה עכשיו על הקו מישהי בשם סמדר, שהיא חברה של מישהי משם. ערב טוב?
אני רוצה שנייה לסיים את המשפט.
לא, אני רוצה לדבר. כן, בבקשה סמדר.
כן, קודם כל זה פשוטי לא להגיד את השם שלי, אבל לא נורא.
אני הייתי בטוח, טוב, סליחה, כן.
אוקיי, לא נורא, אני פשוט רוצה לדבר בקשר לזאת העלתה, והיא אמרה שהיא לא נמצאת בפנימיה. אני לא יודעת אם היא עדיין בשידור. אני במקרה למדתי, אני לא אגיד את השם של הסמינר שלה למדתי, אבל זה הפנימיה שלו ממש נמצאת בית ליד הפנימיה של הרב רמתי. יש לי שם חברה מהעיר שאני נמצאת.
מה פרוש נמצאת בית ליד? מה זה אומר?
מה זה בית? רגע, שנייה, אני לא שומעת כל כך טוב.
את אומרת שנמצאת בית?
מה זה בית ליד? פשוט רחוב אחד. רחוב
לפני... מה זה משנה? אבל היא לא משם, מה הקשר?
היא לא משם, אני אומרת שאני יכולתי לראות את כל ההתנהלות שם. היינו בתוך הפנימיה כמה בנות מהפנימיה שלי, בתוך הסמינר שלהם שם.
אוקיי.
קודם כל, חברה שלי נתקה קשר עם ההורים שלה. היא ואחותה נמצאות שם. היא הפכה מאיך שאנחנו מכירים אותה למשהו אחר. אני מדברת איתה בטלפון, היא אומרת לי, את מקררת אותי, אני לא יכולה לדבר. אנחנו מתקשרות אליה, היא לא עונה. היא לא חוזרת אלינו כי יש לנו שירים חסידיים אפילו, חרדים, אנחנו חרדיות. היא לא יכולה לדבר. אם אנחנו לא בדעה שלה, היא פשוט לא יוצרת איתנו קשר. היא מתקשרת, היא פתאום אומרת שעוד מעט העולם, לא יודעת, כל מיני קשקושים והמצאות, היא פשוט מצטערת ופתאום צץ לה לבקש סליחה. היא מצטערת שהיא אמרה לנו שהמשיח יבוא היום. כל מיני דיבורים כאלה עזויים, וזה משהו, זה לא נכון. אני לא יודעת, זה פשוט לא מובן, זה לא הגיוני שההורים מנתקים קשר. אני מכירה יותר אפילו מבת אחת, יותר משתיים.
מה הדבר שהכי מפחיד אותך שם? מה הדבר הכי קיצוני שככה, את אומרת משהו לא בריא?
בוא אני אתן לך דוגמה. היינו שבת בסמינר שלנו. אני למדתי, אני אגיד את השם של הסמינר, שבילי בית יעקב בירושלים, הפנימיה ממש לפני. למדתי שם. עכשיו, היינו שבת בפנימיה עצמה, יצאנו החוצה, סתם סיבוב, בנות סמינר, ערב שבת, הם פשוט במרפסת, והם קוראות לנו, בואו לשיר שירים, בואו תיכנסו, בואו תשמעו שירים, בואו זה. פשוט הם בית שלנו, התפוצצה לנו אחר כך בצרכות. מה עשיתם? מה נכנסתם? איך הגעתם? איך זה? חבל על הזמן. פשוט לא נורמלי, הכל אצלם בשירה, הכל בליווי.
טוב, אני לא, בינתיים לא שומע, זה לא שמעתי פה משהו שהוא בעייתי, אני חייב לומר. אני מבחינתי, לא אכפת לי שאנשים שרים, ולא אכפת לי שאנשים קוראים לאנשים בואו, ולא אכפת לי שאנשים
יש להם בעיה. לא, זה מפחיד, זה מפחיד, אתה צריך להגיע לשם ולשמוע את השירה שלהם.
כן, בכל אופן לא, אני חייב לומר ש...
לדוגמה, יש לי חברה, אני עושה אותך שוב, יש לי חברה שלמדה איתנו בסמינר, נכנסה לשם, וחברה אחרת פשוט התעצבנה, אמרה, תראו איך אני אכנס לשם, ואני אוציא אותה, היא הייתה אנטי. היא נכנסה לשם ויעד עכשיו שם ארבע חברות.
אנחנו נשמע פרסומות, אני מודה לך מאוד, אנחנו נשמע פרסומות ונמשיך.
עכשיו איתכם עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
כן, אז יש לנו עוד מישהו, אנחנו מנסים לברר שוב. אנחנו מדברים פה על סמינר, מקום שבו יש גבר אחד עם כ-60, 70, אמרו גם 100 בנות, שרבים מהם אין להם קשר עם הוריהם, והשוואה עולה על השמיים. בית דין חשוב יצא, וכל גדולי הדור יצאו נגד, ועדיין הסמינר חי וקיים. ועולה עכשיו לשידור מישהו שרוצה להסביר אולי משהו אחר ממה שאמרנו עד כאן. ערב טוב.
ערב טוב.
כן, שלום לך.
שלום, חיים, דבר דוד.
כן.
אני שמעתי שהמפיק אמר לך שאני מהצד השני, אני לא בדיוק חושב שהוא צודק.
לא משנה, לא, דווקא הוא אמר ש... הוא אמר לי הפוך, הוא אמר לי שאתה רוצה לברר, רוצה להגיד, לחדד דברים.
אני שמעתי שהוא אמר שאני בצד השני, אז זה לא ככה.
כן.
אני עד לפני שבועיים אפילו אמרתי מי זה המושחת הזה, מי זה הבן אדם הזה, מה הוא עושה, מי זה, ראיתי פליירים, אמרתי עוד בן אדם כזה, מה זה צריך להרחיק, להשבית, לעשות הכל. אבל יש לי חבר שאיכשהו מכיר אותו, דיברתי איתו היום, ראיתי בתקשורת, ראיתי, אבל דיברנו, הוא אומר לי דוד, הבן אדם איש חסדים, איש, לא מכיר, אבל בוא לא נתכנס לזה, לא נתכנס, כי אני לא יודע מי הוא במה הוא באמת. אני יש לי שאלה פשוטה לשאול, אם הוא כל כך רע, התנאים כל כך רעים, הכל מגעיל, למה בנות נשארות ועוד מגיעות אחרות?
מצחיק, זה מה שהיה עם גואל רצון, תשאל אותו השאלה.
הוא מחשף?
בוא אני אגיד לך,
אז איך אתה משתחררות משם בקלות?
אז בוא אני אסביר לך. אז האמת היא שהנה יש לנו עוד מישהו על הקו, אולי הוא יסביר לך. ערב טוב. ערב טוב.
הלו?
כן, שלום לך. יש פה דוד שאומר באמת, אם למה הם לא בורחות? אם כל כך רע, הם לא בנות 18, בנות 20, ויש גם 25, שיברחו. אם לא, אם טוב להם. אני חייב לומר עדיין שגם אם טוב להם, זה עדיין לא אומר שזה טוב. אבל בוא תסביר לנו.
מדברים איתי?
כן, כן, החדש שאלה עכשיו.
שלום, ערב טוב. כן. אני מכיר את הסיפור, אני חושב, ממש מהראשונים. אני מכיר שכנות שלי, שהיו ממש מהראשונים שנלכדו אליו.
כן.
ואני חושב שמי ששומע אפילו רק קצת התוכניות שלך, חיים, לא שואל את השאלה. הוא פשוט מצליח, הוא אדם מפוקח, הוא מצליח לשלוט בבנות
ביקח,
בצורה כן. עיוורת, אני יודע מידיעה, הם לא נוסעות באוטובוסים כי זה פרוץ. הוא לוקח אותם ברכב שלו כל פעם, הם הולכות עם מכשירים עם אס-אמס, הם צריכות לסמס לו כל הזמן איפה הן נמצאות, מה הן עושות, הן מגיעות לשליטה אופטימלית בידיים שלו, הן עובדות, ואני יודע בידיעה, הכסף הולך אליו. לא יכול להגיד את כל המקרים, המקרים שאני יודע. זה מקרים שההורים בוכים ועושים כל מה שהם יכולים להוציא את הבנות חזרה לבית, והם לא יכולים. אני רק רוצה לומר, כאילו, אם יתאפשר לי פנייה להורים אחרי זה, בסוף השיחה. אבל אני אומר, זה לא מצב, יש מקרים, אני קצת, בעבר הייתי קשור לי קצת לעזור לבחורים בפסיכולוגיה, ואני דבר שאני יכול להגיד אותו בוודאות. יש מקרים של סמים שאומרים להורים, תוציאו את הילדים מהבית, הם יסבלו, הם יעזבו ויחזרו. זה לא המקרה. הוא משדל אותם לריב עם ההורים ולעזוב אותם. אני מכיר את זה במקרים שסיפור מקרים שאני מכיר מקרה ראשון, מכלי ראשון.
אבל זה, שואל זה הבחור לא מקודם, שואל שאלה מאוד יפה, למה הם לא עוזבות אם ככה?
הם לא יכולות, זה שליטה נפשית של הבנות בבן אדם הזה. הם לא יכולות, אין להם אפשרות.
דוד, אתה שומע מה שהוא אומר?
זה לא תשובה.
בוא תגיד לי.
אדוני, סליחה, אני לא מכיר אותך, אבל תלמד פרק אחד בפסיכולוגיה, אתה דבר אחרת. אין כזה דבר, הם נשלטות באופן מוחלט בבן אדם, הוא עושה בהם כרצונם.
זה בן אדם היחיד שיכול לשלוט, הוא וגול רצון האנשים, מבריאת העולם, שתי האנשים היחידים שיכולים לשלוט.
לא, ממש לא. רגע, עצור שנייה. יש קאט בשם דוד קורש בארצות הברית, שנהרגו, נדמה לי, זה 400, ישרגו את עצמם, כי דוד קורש אמר להם להרוג את עצמם. בוא, קטות זה לא דוד, לא אתה המצאת. לא, רגע. לא, קטות זה לא משהו שאתה המצאת. יש קטות בעולם. ובסופו של דבר, מאחורי כל קאט...
זה נשמע לי שאתה המצאת את כל העולם לפי איך שאתה מדבר. פסיכולוג, יודע הכל, מדבר כאילו...
מי אתה מדבר? מי מדבר עכשיו?
דוד.
דוד, אז קודם כל לא הוא המציא את הפסיכולוגיה.
לא, הוא מדבר אותך... כאילו הוא מכיר הכל.
לא, אבל
הכל,
אתה מדבר, ו... אתה מדבר כאילו אתה לא מכיר כלום.
אני אמרתי שאני מכיר את המקרה, לא אמרתי שאני לא מכיר את הכל, אמרתי שאני מכיר את המקרה, המקרה ראשון.
מחשף, לבוא ולהגיד הוא מחשף.
לא מחשף, הכל. לא מחשף. בן אדם שיש לו קריזמה, אתה, אדם קריזמטי שסוחב פנות, הוא אדם מוכשר, אף אחד לא אמר שהוא לא מוכשר והוא טיפש, הוא מוכשר. אני מכיר את הבן אדם אישית. ואני רוצה גם לומר על גבי הרדיו, כל רב שהוא יגיד בשמו, אני יודע שכל הרבנים יצאו נגדו, הוא אמר לכל הבנות, תדעו לכם, זה הסיטרא אחרא יוצא נגדנו. מה, אבל הרבנים אומרים, לא, זה מתאים את הרבנים, זה סיטרא אחרא, סימן שאני צודק. זה הכל הכוח הרע בעולם יוצאים נגדי, כדי שלא תושפעו ממני.
אני לא יודע, אני לא יודע אם הרן הרב עובדיה או הרב אלישיב היו יודעים את הסיפורים בפנים, מה היה קורה?
אתה חושב שהם הוציאו מכתב בלי להכיר? אתה חושב שהם לא ביררו? יש להם עניין להוציא עם שם?
אני בא להבין, אני בא להבין.
אני כן בצד, אני בצד של התורה. הוא בן אדם מוכשר, והוא בן אדם שסוחף בנות, והוא מחריב אותם. מספיק ש...
ואני יכול להגיד שאתה בצד של לב לאחים, זה לא משנה.
תגיד לי, דוד, אני רוצה לשאול.
מי זה לב לאחים? לב לאחים לוחמים בתורה? אני לא יודע מי אתה מדבר. אני מדבר בצד של גדולה אדום, בצד של התורה. אני מכיר את הסיפור באופן אישי, אני מכיר שכנים שלי.
דוד, אני רוצה לשאול את דוד. דוד, מה אתה היית עושה עם הבת שלך, או האחות שלך, הייתה מתנתקת, ילדה רגילה, שפתאום מתנתקת ולא מדברת איתך?
אתה יודע מה היה להם בבית לפני שהם התנתקו?
אז אני אגיד לך, את המשחק הזה...
המקרה שאני מכיר, המשפחה הייתה בסדר גמור, כולם הלכו בדרך השם, הכל היה מצוין. הבנות הגדולות, אני לא רוצה להגיד שאני חושב שאפילו כמעט בצורה ודאית, שהמשפחה של אותו אדם של הרמתי המדובר,
אוקיי,
המשפחה שלו. אני לא רוצה לחפש פרטים,
רוצה ממך, אתה רצית מסר לאנשים. קודם כל, מחר אני מבין שיש הפגנה, מחר בבוקר בשמונה וחצי ברחוב שאול המלך, זה נכון? אני הבנתי שמחר יש הפגנה של הורים, של מי שזה, אני ככה הבנתי, אבל אתה רצית לסיים, כי אנחנו באמת חייבים לסיים, אז המאזין השני שאלה,
אני רוצה לומר שתי משפטים. משפט אחד, שימו אומר בשם איזשהו רב, שהיה סבא שלי, הוא היה רב מאוד גדול, אני לא אזכיר את שמו, שהוא אומר שהוא היה קשור אליו, ויש משהו שהוא אומר בשמו, או שהוא מסמיך את עצמו על ידי הרב ההוא, שידעו שאין שום קשר, וגם אם אי פעם הוא היה אצלו, אין שום סימוכין לשום מעשה שהוא עושה, ושום התנהגות שהוא עושה, כל הרבנים יצאו נגדו, אין שום רב שבעדו. גם שאם הוא הזכיר שהוא שם של רב, שידעו, אני אומר בוודאות, אין שום קשר. זה דבר ראשון. דבר שני, שההורים, אני בתור הורי לילדים אומר, יש מישהו שאתם שומעים, אפילו שמועות, שאתם יודעים שהוא תופס בנות, אתם יודעים שהם שוכבים מתחת לבית שלו בקומה מתחת, שאומרים לכם שיש וילון שמפריד בין המדרגות, שאומרים לכם שהוא מכריח לחתן אותם עם אנשים מסוימים, תעשו חשבון של נורות אדומות אחד ועוד אחד, ולא משנה שהוא יהודי, תילחמו בכל צורה אפשרית למען להחזיר את הילדים הביתה, וזה לא יעזור להוציא אותם,
כי
זה לא מקרה של
אנחנו חייבים לסיים.
אני לא אומר שום דבר, אני אומר צריך לבדוק את המקרה, שנורות אדומות של הורים שידלקו.
אנחנו חייבים לסיים את התוכנית שהייתה מרתקת, המון טלפונים יש לנו, אבל אני את חלקי עשיתי. אלינו, אני חושב שמי שאינטליגנטי, לפחות אנשים חדשים יהיו חכמים לא להגיע למקום הזה, וצריך לעשות את הכל כדי לשחרר את האנשים. שיהיה לכם לילה טוב, ולהתראות בשבוע הבא. כאן חיים ולדר, להשתמע.